שלום לכולם. הפעם אני לא מבקש סליחה על האיחור. הגעתי בחמש ורבע לשדרות. אני כן מבקש סליחה על הקיצור, כי אני צריך לנסוע לחצור. יעילו ירושלים היא במרכז הארץ. אז תמחלו לי ונלמד קצת ביחד. ככה מרגיש שגם השיעורים שלפני וגם השיעורים אחר כך של הרב דוד חי, זה באמת אנשים גדולים, מה רוצים מהחיים שלי? סך הכל בן אדם, עוד לא הגעתי למצב כזה של בן אדם. יש פיקפוק בימים האחרונים, האם אני רב, אז בכלל, אז בואו נלמד ביחד, זה מקל על כל הגורמים. הסוגיה של הזוגיות, חולקו? לא חולקו דפים? קשה לי להאמין. זה לא נרות חנוכה. יש באגף החשוב, אני חושב, עוד לא קיבלו? קיבלו, בסדר, ובאגף הפחות חשוב. אז הרב יורם, אולי אתה תיתן את השיעור. ואז אני אקשיב. הבנתי. העניין של הזוגיות וההורות הוא באמת עניין מאוד מאוד חשוב. הייתי מוסיף לו עוד תוספת אחת. זה לא רק זוגיות והורות בחיי המשפחה, הייתי מוסיף לזה גם עוד שתי מילים. ומי שלא חושב שאנחנו חיים בתקופה הזאת, אז כל יום יש לו איזה תזכורת אחרת. המילים בחבלי משיח. שלעניות דעתי, הבנייה המשפחתית בחבלי משיח היא בנייה שונה מתקופות אחרות. וכיוון שאני לא מומחה בשום דבר, וגם לא בחיי המשפחה, בקושי נשוי שנה וחצי, אז חשבתי ללמד מתוך דברי חז"ל, שיותר ויותר מתברר היום כמה הם ראו ברוח קודשם, אפשר לומר, את הכל, ממש את הכל. ואני לא סתם העזתי לבקש מהרב יורם שהניסוח יהיה הציפייה לישועה גדולה מהישועה עצמה. קודם כל זה משפט שכתב אותו הרב חרל"פ בספר מעייני הישועה, פעם לפני שהיו דוכנים היה ספר כזה, ולפני שהיה ספר כזה היה, יש פסוק בנבואת ישעיהו, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. אבל אני חושב שהמשפט הזה בחיי זוג שמצפה לילדים הוא אולי אחד המשפטים הכי משמעותיים. הוא לא קל, הוא לא פשוט. כאשר אנחנו יושבים בבית בערב אחרי 3 שנים של נישואין בלי ילדים, בלי שום הסבר רפואי, שום סיבה, דופק בדלת אחד מרבותיי, שאני חושב אני חייב לו הרבה משינויים רוחניים שעשיתי בחיים. עוד לא מספיק, אני רק בהתחלת הדרך, אבל אני חייב לו הרבה. ואנחנו באופן טבעי, במיוחד אשתי, מציעים לו ארוחת ערב, הוא יושב איתנו באמצע, הוא תוקע לנו פגז, היה קשה מאוד לאסוף את השברים אחר כך. הוא אומר, אני אגיד לכם למה אין לכם ילדים. זה נשמע מעניין, או הזוי, או אני לא יודע איך להגיד את זה. כי המילה הזוי היום, כל יומיים היא מקבלת איזו הגדרה אחרת, אז כבר לא יודע מה היא. ואנחנו מתים אוזנינו, ואז הוא אומר לנו את הפגז, בגלל שאתם עוסקים בחינוך, אז השם מונע מכם פרי בטן, כדי שתהיו מסורים, מסורי הנפש לחינוך. ומה צריך לעשות זוג, נשוי 3 שנים, שמסביבו שכונה שלמה מלאה ילדים, ישיבה שלמה מלאה אברכים, תף, נשים וגברים, שהוא שומע מהרב שלו משפט כזה. מה נשאר לנו מהמושג ציפייה? זה כמעט לרסק את האדם, כמעט. והחיים עם הציפייה הזאת כל חודש, במשך שנים, הם דבר קשה ביותר. והדור הזה הוא לימוד קשיים. הוא לא נופל מהם. הוא לא נרתע. אבל הוא צריך לזהות את הקושי ואת דרכי ההתמודדות. ועל כל אלה חשבתי, נלמד ביחד מדרש, והוא כמו הרבה מקורות, אבל אולי בו להתחיל, כי הוא מקפל בתוכו הרבה מהסוגיות האלה. כדרכם של דברי תורה, יש בהם הרבה פירושים והרבה דגשים, ואני לא בא לסכם ולא בא להדריך ולכוון, אלא באמת ללמוד ביחד. זה מופיע פה בפסקה 4 למעלה. במדרש שיר השירים כתוב כך: מעשה באישה אחת בצידון, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. יש משהו לא הגון בפתיחה של המדרש הזה, שהמדרש היה יכול להגיד מעשה באיש ואישה שהם שהו 10 שנים ולא ילדו. למה המדרש אומר את זה על האישה? עתון גבי רבי שמעון בן יוחאי. תדעו לכם שהענף שנקרא מקובלים, גם אם נוסיף להם את המילים או את המילה אלוקיים, הוא מאוד עסוק בנושא הזה של חיי משפחה. הוא ענף שלם שמבטיח זיווגים ומבטיח ילדים. והנה רשב"י, מגדולי המקובלים האלוקיים שעמדו להם לישראל כל הדורות. אומר המדרש, בעיין למשתבקה די מידי. אחרי 10 שנים, זה מספר לא בכדי, רוצים להיפרד, להתגרש. אמר להון, מה עונה רשב"י? חייכון, כמו לומר, משביע אותם. כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ומשתה, מה שמכונה חתונה, שיש היום קבלת פנים, שקוראים לה בלועזית איזו מילה צרפתית, שמפני כבוד בית המדרש לא אחזר עליה פה, כי התרגום שלה בעברית פירושו זלילה, ואחר כך הארוחה עצמה, אלמנותיה השונות. זה מה שאומר להם רשב"י. זה קרה בחתונה שלכם? כך אין אתם מתפרשים, מתנתקים, מתגרשים, אלא מתוך מאכל ומשתה. המקובל האלוקי הגדול הוא לא מבטיח שום דבר. אם הוא מקובל אלוקי באמת, כי הוא יודע שהוא לא אלוקים. הוא יודע שמפתח הלידה יש אותו לגורם אחד בעולם. רק אלוקים. אז מה הוא רצה מהחיים שלהם כשהוא אמר להם תעשו את זה במחל משתה? אבריות, הלכו בדרכיו. אחד הדברים הגדולים שתלמידים כמונו יכולים לעשות ביחס שלנו לרבותינו, זה א', לא לשכוח את הפרופורציה שאנחנו תלמידים והם רבנים, ובית, לא רק לצטט ולא רק לציית, אלא גם ללכת בדרך. מה זה חשוב כאן? ועשו לעצמן יום טוב. מה זה לעצמן? זה כמו לומר, הם לא צירפו את כל אלה שהיו בחתונה כמובן. כך אפשר להבין. מוסיף המדרש ואומר, עשו לעצמם יום טוב ועשו סעודה גדולה. מכאן ואילך, מתחיל, אפשר לומר, מתחיל שלב ההתפתחות בכיוון שרצה רשב"י. ושיקרתו יותר מדי. האישה נתנה לבעלה לשתות יין, קוניאק, וודקה, ערק, בירה לבנה, תאמינו לי, אני לא בקיא בזה. אבל משהו שהתוצאה שלו הייתה שיקרון. מה אומר המדרש? כיוון שנתיישבה דעתו עליו. יש אנשים שכשהם לא שותים, דעתם לא מיושבת. וכשהם שותים, דעתם מיושבת. זה לא הגיוני, כמעט הייתי אומר, הזוי. אז בואו נראה רגע לפני שאנחנו שופטים את חז"ל, שזה סגנון שהתרווח במחוזותינו היום, לשפוט רבנים, בין 10 שניות ל-15 שניות לוקח לי כדי לעשות את זה, בואו נחכה 10 שניות. כיוון שהתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, כמו לומר, אני הבעל הבית, ואת ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, יש לי, אני הבעל הבית, ותלי אותו, ולכי לבית אביך. שזה כמו לומר, היום ניפרד כידידים. קחי משהו. מה עשתה? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה. לא, מדובר כנראה בזוג עשיר. ממון לא היה חסר לו. ואמרה להם, שאו במיטה את השיקור הזה. וקחו אותו והוליכו לבית אבא. מה קורה בהמשך? בחצי הלילה ננער משנתי. ומה קרה בתהליך הזה, אומר המדרש? כיוון דפג חמרי, פג ינו. היינו אומרים, אנחנו חזר לצלילות דעתו. אבל אי אפשר להגיד כך. כי הרי המדרש אמר שהתיישבה דעתו כשהוא היה שטוי. אז מה קורה פה? אמר לה, עדיין שומר על איפוק ואומר, ביתי. ושואל, איכן אני נתון? ההיגיון שאיש פשוט כמוני אומר שאדם אחרי 10 שנות נישואים, הוא מכיר את הבית של החותן שלו. אז הוא כנראה שואל, מה פתאום אני פה? הרי נפרדנו. אמרה לה, בבית אבא. ואז הוא אומר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לי, ולא כך אמרת לי? אל תשכח, אתמול בערב. כל חפץ טוב שיש, והיא לא אומרת, לי. אישה יש לה ענווה. כל עוד היא שומרת על עצמיותה. אבל זה לא קורה תמיד. כשיש לה ענווה, היא לא אומרת את המילה הזאת לי. היא אומרת, הרי אמרת לי, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. שזה משפט מצד אחד מאוד פוגע, לקרוא לאנשים כמוני חפץ. מצד שני זאת אישה עם ענווה יוצרת. כי היא אומרת בחלק הראשון של המשפט שלה, אני עשיתי רצונך. ואי אפשר להיפגע מזה שאדם אומר, אני עושה את רצונך. אז בעצם יש פה איזה פרשת דרכים, מה הבעל יעשה עם זה? מה הם הולכים? הולכים לרשב"י? לא כתובה תגובתו של הבעל. הלכו להם אצל רב שמעון בן יוחאי, ומה הוא עשה? הבטיח להם ילדים. לא. מקובל אלוקי אמיתי, לא מבטיח כלום. עמד והתפלל עליהם. סוף טוב, הכל טוב. ונפקדו. מה מסקנת המדרש? ללמדך או ללמדך. מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות? אף צדיקים פוקדים עקרות. חוזר המדרש לאותו עיקרון. מי אחראי על מפתח הלידה? רק אלוקים. וכשבני אדם עושים את מאמציהם, וחלק מאמצים זאת תפילה, אז יש להם יכולת להמשיך את רצונו של הבורא. מה הוא פוקד עקרות? אף הצדיק בתפילתו יכול לפקוד עקרות. ואחר כך המדרש ממשיך מזה לכל אופק הגאולה. כי זה מה שכתוב בהמשך. ומים בשר ודם, על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך. בגלל זה נפקדו, ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום, ואומרים אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה, על אחת כמה וכמה. ובאמת הסוגיה הזאת של הציפייה היא גם סוגיה בנפש, היא גם סוגיה במשפחה, היא גם סוגיה בדור כולו. והמדרש הזה אולי נותן הזדמנות קצת לפרק לגורמים את מושג הציפייה מבחינת התהליך הנפשי. הציפייה לילד היא טבעית. אני יודע שבאוניברסיטת תל אביב לא חושבים כמוני. לא מזמן דוקטור איצ'אם הוציאה ספר שהיא מסבירה לעולם, כנראה אקדמאי, למה לא להביא ילדים. והיה כינוס גדול סביב הספר הזה לפני שבועיים. אבל אני חושב במה שמכונה עמך בית ישראל, זה בהחלט ציפייה טבעית. מה אומרת הציפייה? שאנחנו במצבנו הנוכחי, זוג נשוי, רוצים ילדים. רוצים שבעתיד הקרוב יהיו לנו ילדים. מה עושה המציאות? תופחת על פנינו. ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. זה מה שמכונה בשפת העברית החיצונית היום, ציפייה מורטת עצבי. למה? בגלל שהנחת היסוד של הציפייה בעולם המודרני, שהיא כמעט הפוכה מהמושג ציפייה לישוע. כמעט הפוכה. הנחת היסוד של הציפייה בעולם המודרני, זה שאני נמצא במקום מסוים, ואני רוצה שמשהו יקרה. זה הציפייה. ממילא כשזה לא קורה, הצבא היא מרוטים. הציפייה לישועה, למה היא הפוכה? כי היא צריכה להיות הציפייה מעצמי, האם אני משרת נכון את הישועה. לא מתי היא תגיע, לא איך היא תגיע, גם לא למה היא לא מגיעה. זה לא נותן כלום. אם מפתח הלידה נמצא בידי הקדוש ברוך הוא, האם זה לא אומר מסקנה כואבת, נוקבת, שרק הקדוש ברוך הוא מעכב את הלידה? גם אם יש לזה סיבה רפואית וגם אם לא, רק הוא מעכב את הלידה. כל עוד אשאר בשטחיות שלי, שהציפייה היא להשיג איזו תוצאה, אז עכשיו ברגע שהבנתי שקדוש ברוך הוא אחראי, עכשיו אני אלך להפציר בו. ולפעמים מקובל אלוקי, הוא כלי עזר להפצרה אלוקית. האגדה אומרת, ולדעתי היא אמיתית, שהרב שלמה זלמן אוירבך, יש לו בן שאין לו ילדים. ואבא שלו פסק לו בצורה חד משמעית, לא תלך בחייך למקובל בשביל שיהיו לך ילדים. עד כדי כך. מה זה אומר? זה אומר להרים ידיים? זה אומר להתייאש? באחוזים, אני לא מדען, להערכתי אזור 40%. הרופאים שאיתם היינו בקשר טוענים שזה יותר. מהסיבה הנפשית שבגללה אנשים לא מסוגלים להביא ילדים, זה הלחץ הנפשי. שום סיבה אחרת. כלומר, זו ציפייה שהורסת את עצמה. וזה מאוד מתאים לאדם המודרני. ולזה תופעת הייאוש מאוד מתרחשת בעולם המודרני. כי כמה זמן בן אדם יכול להחזיק ציפייה באופן מלאכותי? מה שהמדרש הזה אומר, שהאישה הזאת הבינה, ובגלל שהאישה הובילה פתרון, לכן פתח המדרש ואמר, מעשה באישה אחת ששעתה 10 שנים ולא ילדה, לא חלילה כדי לפגוע בה. לא חלילה כדי להגיד שהיא אשמה במשהו. אחד הדברים הכי חמורים בחיי המשפחה, שאחד יתחיל להגיד לשני, אתה לא מתאמץ מספיק, אתה לא עושה מספיק, או אתה מעכב את הלידה. חס וחלילה. לפני שהיא לקחה אחריות והבינה, שהציפייה היא בעצם ציפייה מעצמנו. מה הכוונה? השאלה, אפשר לשתות? בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש תהיה חמה בחוץ, אפשר לשתות. המדרש שאמר לנו שהיא שיקרתו יותר מדי, בעצם אומר, לא חלילה המלצה לשתות. היום כל רב שמדבר או כותב, הוא צריך מאוד להיזהר, שלא יבינו מדבריו שמותר לעבור עבירות. אז נגיד שמותר לשתות הרבה. לא, לא זאת כוונת המדרש. אלא שיש מצבים שבהם אי אפשר להסביר לבן אדם דברים פשוטים. בגלל מה? בגלל האויב אולי הכי גדול של האדם המודרני, שזה האדם בעצמו, בגמטריה זה יוצא, לא בדקתי במספר, גאווה. יש מצבים שבהם הגאווה משותקת. למשל כשאדם ישן. אבל אם האישה הייתה אומרת לבעלה, תשמע, לך לישון עכשיו 10 שעות, זה לא היה מועיל כלום. אז היא ארגנה את השינה דרך השיכרון. לא כמטרה להשתכר, אלא כמטרה לישון. מה יקרה בשינה? היא תוכל לקחת אותו לבית אביה. כי היא מקיימת את רצון בעלה. כי בעלה אמר לה, כל חפץ טוב שיש בבית, תקחי. היא לקחה חפץ. חפץ בעברית יש לו שתי משמעויות. אחת, כמו לומר, רהיט. שולחן, כיסא, מיטה, מזרון, כל מה שיש בבית. בבית הזוג הזה היו הרבה חפצים, הרבה עצמים. אבל דבר אחד כנראה היה חסר. לפעמים גם אחרי 10 שנים אפשר לתקן אותו. וגם הוא נקרא חפץ. מה זה חפץ בעברית מקראית? לא בעברית מודרנית. זה בעצם כמו לומר רצון, אבל בהבדל קטן, ואולי גדול. הרצון אומר אור החיים הקדוש בויקרא י"ח בסגנון מסוים, והמלבים בויקרא א' בסגנון אחר, אבל עם אותו כיוון. הרצון הוא החלק בנפש שנוטה לחשיבה לקראת, כלומר, חשיבה לקראת דעה מסוימת, חשיבה לקראת עשייה מסוימת, זה נקרא רצון. שהמרכיב הנפשי החשוב בו זה השכל. חפץ נקרא גם כן הליכה לקראת משהו או עניין או דעה או מעשה, אבל הוא הביטוי הרגשי, החווייתי, אומר המלבי"ם. יש דברים שאדם רוצה, הוא מבין שהם חשובים. אפילו יודע להגיד אותם, אבל הוא לא חפץ בהם, הוא לא מרגיש אותם, לא מתחשק לו לעשות אותם, הוא לא מתאווה. ויש דברים שאדם מתאווה, אבל הוא לא רוצה. יש היום סעיף בנפש המודרנית, שאם 10% מכל העצומות של הימים האחרונים, והאנרגיות וההיסטריה, היו מושקעים במלחמה בסעיף הזה, הייתה בה הגאולה. והוא נקרא התמכרות. שלא תדעו מזה, יש זוגות נשואים שאחד מבני הזוג הוא מתמכר. הוא מתמכר למשל לאינטרנט. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא אומר אני רוצה להשתחרר מזה. אבל החפץ שלו נמצא שם. הרגש, התאווה, נמצאים במקום אחר מהרצון. באותו אדם. ואתה פוגש אותו ברחוב, אתה לא מאמין בדעתך שהוא יכול להיות שפל בחפץ שלו. זה מה שאומר המלבי"ם בסגנון מסוים ואור החיים בסגנון אחר. ועל כן, כשהאישה אומרת אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך, היא לא מתכוונת אין לי רהיט יותר טוב. היא אומרת לי אין לי חשק בעולם יותר מאשר להיות איתך. נישואין שבנויים על רצון ולא על חפץ עלולים להיות נעדרי ילדים. החפץ בקדושה, בטהרה, הוא תנאי הכרחי לאפשרות ללדת. כי התורה שנמצאת, הצילום של הפסוקים נמצא פה בפסקה אחת, התורה כשהיא מתארת את כל יצירת הזיבוב, מפסוק י"ח בפרק ב' בבראשית, ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, עד להמשך. ויפל השם אלוקים, פסוק כ"א, תרדמה על, על האדם וישן, זה דומה מאוד מה שכתוב בתורה למה שעשה רשב"י, שהציע להם את המאכל והמשתה, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה והביאה אל האדם, ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. ראו ברש"י פסקה 6 משמאל הפסוקים. על אותו פסוק, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת, לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. ורש"י לקח את דבריו מהמדרש, והמדרש אומר את זה גם על העולם וגם על התורה, שהתורה ניתנה בלשון הקודש, וגם העולם נברא בלשון הקודש. למה? כי השפה היחידה בעולם, לא אנגלית, לא צרפתית, לא ערבית, לא גרמנית, לא כל השפות, בשום שפה בעולם לא נפגשות המילים איש ואישה עם שני הסימנים הבאים. האותיות השונות י' וה' הם שם השם, והאותיות השוות והשוויון שהעולם המודרני כל כך מתהדר בו הם האותיות א' ש', ועליהם אמר רבי עקיבא, אם לא זכו, אש אוכלת אותם. השוויון אוכל את המושג המשפחתי. למה? כי כל הרעיון האלוקי במושג זיווג פירושו לקחת שני הפכים. אם בסטייה המודרנית של איש ואיש או אישה ואישה, גם לזה קוראים שוויון, אין אפשרות ללדת מזה. כי זה תהליך לא בריא. כי הוא בנוי על שוויון. תהליך הנישואין צריך להיות בנוי מאיש ומאישה, השונים ביניהם עד כדי כך שרש"י אומר למעלה, בתחילת פסקה 6, עזר כנגדו, זכה עזר לא זכה, מה? כנגדו? רש"י לא מסתפק בזה. מה הוא כותב? להילחם. תורת ההפכים היא תורת המלחמה. אם יש גאווה, אם יש ענווה, אז מבינים שחיי המשפחה מתחילים מנקודה אלוקית, לא מקשר אנושי. חתן וכלה מתקרבים זה לזו ביום החתונה, ליל החתונה, זה לא החתונה, זה סעיף ב' בחתונה. כל מאמצנו בבחירה, בחיפוש, בהשתדלות, במאמץ, בתפילה, ובעזרת השם כל מי שנמצא פה וכל מי ששומע בתוך כל בית ישראל יזכה לבנות ביתו בקרוב. גם הקדוש ברוך הוא יזכה לבנות ביתו בקרוב, ואנחנו מחכים לזה, חפצים בזה. ולא בכדי העולמות האלה של הבית הפנימי והבית הישראלי הקדוש שהשם נקרא עליו, הם קשורים זה לזה. העניין של הנישואין מתחיל מתהליך אלוקי, שהזוהר הקדוש לא מתבייש לקרוא לו נשמה. אלוקי מוריד בליל החופה נשמה. שמור עליה. שמור על כך שהיא בנויה על ההפכים. אל תיתן ואל תתני להפכים להציב, חלילה להתיש, כי זה ההפכים שאלוקים ברא כדי לחבר אותם. כדי לגלות שהשם אחד ושמו אחד, אי אפשר להסתפק בדברים דומים. צריך לקחת שוני ושם להקדיש שמו של הבורא. הקדוש ברוך הוא מוריד לנשמה, היא מופיעה דרך שני סוגי נפשות שונים, המתחברים ביחד, איך זה נקרא בתורה, ודבק באשתו, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לנשמה אחת? לא. והיו לבשר אחד. נשמה בתוך גוף, זה נקרא חפץ. חשק. אבל יש הבדל עצום. אם החשק בא לספק את אנוכיות כל צד מהצדדים, או החשק בא להיות המאפשר את הופעת צלם אלוקים המשותף בתוך הבית. ואם הקדוש ברוך הוא החליט, מטעמים השמורים איתו, שיש עיכוב בהבאת הילדים, אני לא יודע למה זה, אבל אני יכול יחד עם אשתי להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעמיק עוד יותר את המשותף האלוקי. כי הרי מה זה בשר אחד לפי רש"י פה בסוף פסקה 6? ילד! זאת אומרת, הוצאה לפועל של המהלך האלוקי עד ועד בכלל הבאת ילדים לעולם, זה הזיווג. וזה אומר שגם מי שעדיין אין לו ילדים, הוא יכול לקלוט את אותה נשמה אלוקית. ובאמת יכול להיות שאדם עוסק במשימה כל כך חשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעסוק במשימה החשובה. זה לא נוגע לחובת ההשתדלות והמאמץ והתפילה כדי שאותו משותף אלוקי ייכנס עד ועד בכלל לתוך הבשר ויהיה ילד. אבל זה כן אומר שאין שום לחץ. כי הציפייה היא האם אנחנו משרתים נכון את החפץ האלוקי. האם אנחנו מספיק רעננים? האם אנחנו מספיק אמיתיים? האם אנחנו מספיק בעלי ענווה? האם אנחנו מספיק בעלי גבורה? זה עיקר המאמץ. ראה את זה רשב"י ברוח הקודש. הוא אמר, תאכלו ותשתו. ואז הגבר עם הגאווה נרגע קצת. ואז אפשר לקחת אותו הביתה ולהציב מולו מראה שמצד אחד אתה חפץ, מצד שני עושים את רצונך. ואז הוא מבין. דרך הרגש, דרך השיכרון, הוא מבין מה היה חסר, ואז הם הולכים לרשב"י ונפקדים. כשהם עוברים את השינוי בתוכם, יאמר ברורות, זה לא מפתח להצלחה. רגיעה, נחת, תוספת התחדשות בבית, זה לא מפתח לילדים. למרות שבאחוזים לא קטנים, כשמחליטים, אני אומר את זה בכוונה בחריפות, לא ללכת למקובל אלוקי, אלא ללכת לזוג שחמש שנים לא היו להם ילדים, ונפתחים, הגבר עם הגבר, האישה עם האישה, לדבר על המסלול הנפשי של שנים בלי ילדים, אחרי השיחה הזאת, 9 חודשים, יום ליום, יותר מ10 מקרים נפקדים בילד. 9 חודשים בדיוק. כי זה מה שהיה חסר לאנשים. לאהוב את עצמם, לאהוב את זיווגם, ולהתחדש. וציפייה כזאת יותר גדולה מהישועה. איך חנה מסכמת את כל מסלול חייה? היא קיבלה ילד. היא קוראת לו שם. שמואל. למה? כי מהשם שאילתי. אז איך הייתה צריכה לקרוא לו? שאול. אז האותיות שאול הן בתוך המילה שמואל. תמיד. אבל בהבדל גדול. אומרים המפרשים, לסיבה למה נולד לילד, היא קוראת שמואל, כמו לומר שם אל, איפה שהיה רצונו של הבורא, שם נולד ילד. והלוואי. ואני אומר את זה בכל החריפות. הלוואי שכל זוג יהיה ברור לו שהילד שנולד לו בקלות זה מתנה אלוקית. זה חלק מהופעת הקשר והשמחה בבית. לכל ילד צריך להוסיף שמחה בבית, לא להוסיף עול. למרות שאתה לא יודע מאיפה תהיה הפרנסה, ואתה עוד לא יודע איפה לגור בקבע וכו' וכו' וכו'. להיות פתוח לברכה האלוקית. ואם כך, אז גדולה הציפייה הזאת, מהציפייה לישועה יותר גדולה מהישועה עצמה, כי גם כשנולד ילד, וגם כשלא נולד ילד, הפעולה האלוקית היא פעולה מרוממת, היא לא באה לתת עונש. אומר רב צדוק מלולין, פרשת לך לך, כל ייסורים וכל שמחה באים כמנוף לאדם. לא באים להתיש אותו. אז היא קוראת לו שמואל. כל ילד שנולד היה צריך לקרוא לו שמואל. או לכוון בזה. אבל עכשיו היא צריכה להסביר למה היא נותנת את הילד למשכן השם בשבילו. תראו, עמך בית ישראל. לא אישה אחת ולא שתיים. שנהרג לבן במלחמה, במבצע, בקרב, בטרור. היא נותנת את הילד השני שלה לצבא. וגם הוא נהרג. והיא ממשיכה בזה. נשות ישראל, אמהות ישראל, בקדושתן הפנימית, כל עוד הם שומרים על עצמיותן. על ציותן באמת. מבינות שהילד ניתן כפיקדון. ולא מתביישות בזה שהפיקדון הוא פיקדון לאומי, כללי, כלל ישראלי, מילים שחוקות בדור הזה. ולצערי גם מסיבה רוחנית הם שחוקות. כאילו הפרט הוא נהיה אלוהים עכשיו. ילדים נולדים בעולם בשביל להשתתף בגאולה, בשביל למסור את הנפש על הגאולה. וכשאנשים מבינים כך, שהשם שאול הוא חלק מהשם שמואל, כלומר, שהציפייה לא הייתה ציפייה שיהיה ילד, אלא הציפייה הייתה לשרת את הזיווג האלוקי. להיות משרתים, אז הם מבינים מה חנה אומרת. היא אומרת שלוש פעמים לקדוש ברוך הוא, אני אמתך. אני רוצה שתהיה מלך. איך מלך? שאתה מוליד נשמות. ואני רוצה להיות המשרתת שלך. ואלקנה, הוא אמר לה, אנוכי טוב לך מעשר הבנים. והיום זה לא היה עובר, משפט כזה. אבל הוא לא התכוון לפגוע בה. אחד הדברים הגדולים בחיי המשפחה, זה מה שחזל הנחו אותנו. לכבד את האישה יותר מגופו. אומר הבן איש חי פה, אם אתה מכבד אשתך כגופך, לא תכבד אותה. היא צריכה משהו אחר. גברים, מה הם צריכים לפני החג? בשר ויין, אנחנו יודעים את האמת. היא כתובה גם ברם בלוחת יום טוב. אישה, אתה צריכה תכשיטים לפני החג. אם אתה מקל ראש בזה, אתה לא מכבד אשתך. יותר מגופך. העניין הזה של הבת ילדים, גבר, בחיים שלו, הוא לא יכול להבין את זה. הוא לא יכול להבין מה קורה כשזה חסר, והוא לא יכול להבין מה קורה כשזה נולד. הוא לא יכול. אין, הקדוש ברוך הוא לא יפקיד לידות בידי הגברים, כי אז לא היו ילדים. רק בכוח אנשים. אם כך, אז באמת, כל המגמה של חנה אימנו, של שרה אימנו, של כל האימהות, זה היה לקחת את מצב העקרות ולנצח אותו בנפש, בדעת ובלב. בין אם נולד ילד, בין אם לא נולד ילד. ויכול להיות שדווקא הציפייה עושה את האנשים יותר בעלי ענווה ויותר בעלי שמחה. אלקנה אומר לה, אנוכי, בשביל אדם גדול כמו אלקנה, המילה אנוכי לא הייתה אני. המדרש באלקוט שמיני אומר, אם הוא היה רוצה להגיד, אני טוב לך מסר הבנים, היה אומר, אני? למה לבזבז אות אחת? אומר לה אלקנה, אנוכי זה אנוכי השם אלוקיך. זה טוב לך מעשר הבנים, תחברי את הכאב שלך, את מרות הנפש שלך, תחברי את הבכי שלך, לאנוכי השם אלוקיך. תגיד אתה אלקנה, עשית את זה? כן. אני הולך כל שנה למקום אחר, ואומר להם, חבר'ה, בואו נעלה לרגל. בואו נעזוב את הפרטיות. בואו נהיה משרתים. וחמישה משפחות, חמש משפחות פעם, ועוד חמש משפחות, ועוד חמש משפחות, עד שהיה מעלה את כל ישראל לרגל, למשכן השם בשילו. הוא יכול להגיד, אנוכי, השם אלוקיך, זה המפתח. ואז חנה עושה את הנדר הזה, ואומרת לו השם צבאות, ואומרת אני אמתך. והיא מחדשת הלכות תפילה. אתה רוצה לעמוד ב-18? תעשה לי טובה, אל תמחא כפיים ב-18. אל תמחא כפיים! אתה לא עובד את עצמך! אתה עובד את אלוקים! איך עומדים ב-18? שפתי הנאות, קולה לא יישמע, אומר הרב קוק בעולת ראייה, מישהו מטר לידך צריך לדעת מה מתחולל בתוך הנפש שלך. הרי אתה לוקח את כל הדברים שאתה רוצה, ואתה ממליך את השם עליהם. אתה לוקח את הרצון להביא ילדים ואומר לקדוש ברוך הוא, אני עבדך, אני עמתך. מישהו יכול לדעת מה קורה אצלך בפנים? זה צריך להיות אמיתי בתוכך, בצניעות. וממילא, באמת, הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, הוא פוקד עקרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות להתמודד עם כל מציאות חסרה. אנחנו לא יודעים איך תהיה ההתמודדות. אנחנו עוד לא מבינים תמיד את כל התמונה כולה. אבל השאלה הגדולה היא איפה הרצון נמצא ואיפה החפץ נמצא. ואם היינו מצליחים לייצר בתים כאלה, לייצר משפחות כאלה, אז גם הבעל וגם האישה וגם הילדים היו משרתים. אז בני אדם מתוך החיים המשפחתיים שלהם היו הולכים לקרב הגדול על הגאולה. זה לא פלא שבדור הזה יש שתי תופעות הפוכות. ואחת הזכרתי קודם, אנשים שיש להם אידיאולוגיה מזה שאין ילדים. אבל השנייה היא יותר משמעותית והיא קורית בשנים האחרונות. מגמה יותר ויותר ללדת, גם בציבור חילוני וגם בציבור דתי. ההבנה שאם אויבינו מנסים לחנוק אותנו בכל מיני הליכה אימים אחרי החזון הדמוגרפי, יש לנו מענה. ורואים בשנתיים האחרונות הילודה הערבית יורדת. הילודה היהודית עולה. וזה ילך ויגדל גם אם פרופסור ענון סופר עוד לא גילה את התופעה הזאת. דמוגרפיה בעם ישראל, כמו כל הכוחות של עם ישראל, אף פעם לא באה מהעולם האקדמי ולא הייתה תלויה בו, לא בסטטיסטיקה ולא באחוזים ולא במחקרים. היא תמיד הקדימה, כי היא חיה. אם כל חי. השם שלה היה צריך להיות חיה. הוא נהיה חווה כי הנחש התערב. לפעמים הנחש התערב כשהוא נקרא חווה, חיוויה, בארמית. לפעמים הוא מתערב בזה שהוא אומר, הכל אסור. כל ההמצאה הזאת שתחום טהרת המשפחה פירושו איסורים. מאיפה ההמצאה הזאת? רבי מאיר, כשתלמידיו שואלים אותו, למה התורה מרחיקה איש מאישה כל חודש? כשאין הריון. מה הוא אומר? כדי שתהיה חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה. אם בתוך התקופה הזאת בן אדם לא מבין שזה חלק מעומק הקשר והחפץ בין איש ואישה, הוא לא מבין מה זה טהרת המשפחה. זקנים ראשונים היו אומרים שהאישה במצב הריחוק אסור ללכת עם בגדים רגילים. זה גמרא מפורשת במסכת שבת דף ס"ד. הגיע רבי עקיבא. הוא אמר, אתה מגנה אותה על בעלה. תפסיקו עם ההלכה הזאת. היום איך היו קוראים לרבי עקיבא? רפורמי. אומר רבי יעקב עמדין, בהערות שלו בסוף הגמרא, מה אתה חושב שזקנים ראשונים לא היו רגישים? היום הרי זה בקלות להגיד שרב מסוים הוא לא רגיש, או קבוצה מסוימת היא לא רגישה, זה תוך 10 שניות אני משחיל את כולם, במיוחד שאני הדוגמה לרגישות. אומר רבי יעקב עמדין, הזקנים הראשונים היו בטוחים שבן אדם לא יעלה בדעתו לגנות את אשתו בגלל הבגדים. רבי עקיבא אמר להם, זה נכון היה בתקופתכם, עכשיו יש מצב, עכשיו יש בעיה. אז לכן שינו את הבגדים. זה הכל. זה הכנסת אורחים, זה טהרת המשפחה, זה סעודות, זה פעילות. אנשים שיש להם ילדים ואנשים שאין להם ילדים יכולים לפעול, יכולים ליצור, יכולים לעשות. רק המצב הנפשי הוא עלול להיות מונע. אפשר לנצח את הייאוש, את העצבות, את הרפיון, את הציפיות המלאכותיות. א', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת לאחר בהם נפש כל חי, ברוך העולמים. ב', שלום לכולם. ג', כמו שאמרתי בהתחלה, השיעורים הגדולים היו קודם, ועוד מעט יהיה השיעור הבא הגדול. פה באמצע, אני לא מאמין שזכיתי יחד עם הרב דוד חי כהן להתפלל מעריב. פלא פלאים. תודה רבה לכם, אנשים יקרים. האמת היא, אני אומר לכם את האמת, התלבטתי אם לבוא. כי אחרי שהתברר לי ביומים האחרונים שאני קורא לאונס, ואני מעודד שחיתות, ואני אמרתי, אני לא ראוי ללמוד עם האנשים. אבל זה שאתם לא החרמתם אותי ולא פסלתם אותי, אמרתי, לפחות נלמד ביחד. אז תודה רבה ובשורות טובות, בעזרת השם.